היי 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 היי, ברוכים וברוכות הבאות למרשם לבינג'. אתם מוחאים ומוחאות כפיים עכשיו באוטו, בכלים, אני מאמינה, בלב, בפנים, בחדר הימני, אני מאמינה, אני פשוט מאמינה שאתם מחאתם כפיים עכשיו, וזה עושה לי טוב, זה עושה לי טוב על הלב. אז מה ככה? כל טוב, אתם באים לפה הרבה, אתם נהנים פה, כאילו, כן, אני מניחה שכן, כי האמנתי בלב, בחדר הימני, דיברנו על זה. תקשיבו, נדפקה לי חושת הזמן, לגמרי. זה לא הסיבה שלא היה פרק, 3 שבועות, אבל גם בנוסף נדפקה לי את חושת הזמן. אני מרגישה שעברו 9 חודשים, 20 שנה ושלוש דקות באותו זמן. אני לא יודעת אם גם אתם מרגישים ככה, כאילו כל הנושא של התפיסה, גם מבחינת טלוויזיה, אני לא מעלה את זה סתם כי זה היומן האישי שלי, אני מעלה את זה כי זה רלוונטי לכמה טלוויזיה אני רואה. אני פשוט לא מצליחה באיזושהי רמה להשתלט על זה מבחינת לוחות זמנים, זאת אומרת, שבוע מרגיש מוזר, אז אני לא יכולה לתכנן לראות עכשיו סדרה קדימה, כי הכל פאקינג מוזר, כל תחושת הזמן שלי הזויה לגמרי. מה שכן, אני עדיין צריכה לשמור על שפיות, אז איכשהו טלוויזיה כן נכנסת פנימה. מה שכן, זה אומר שראיתי את הדיבייט. וואו, אלוהים. אלוהים, אני רוצה שכולנו ניקח דקה, ונבכה בעדינות וברוך לתוך היד שלנו, לתוך החלק השמן הזה של הזרוע מתחת לכתף. כי המצב חרה, תקשיבו, זה היה אימות בין זקן מטורלל לזקן קצת יותר זקן. זה מה שזה היה, זה פשוט היה פחד אלוהים בטלוויזיה שלי, קטי בייט. ובוא נראה מי ינהל את ארצות הברית של אמריקה, את האומה החזקה בעולם, ויצליח לעשות דברים, וזה פשוט לא מה שזה היה, זה היה פשוט פחד אלוהים. זה היה לצפות בשני אנשים שהם לא קשירים לנהל שום דבר, מסיבות שונות, אחד יותר קשיר, כי יש לו איזה 3 דקות כזה במוח כל יום, שהוא יכול לתפקד איתם ולעשות איתם דברים, ולשלוח לנו נשק שאנחנו צריכים. אז הוא יותר טוב. והשני פשוט, כאילו, אני בכיף יכולה להאמין שהוא יתחיל מלחמה. כאילו, התחילו, לא הביאו לו את ההמבורגר הנכון. והוא יהיה כזה, בוא נפציץ את ברזיל! הם גידלו את הבשר שלי לא טוב. זה, לזה הם קוראים וגיו? וגיו זה, לא נראה שהם גדלים את זה בברזיל. יפן? זה נשמע יפני. בוא נפציץ את יפן, פאק את, הם פציפיסטים עכשיו. זה האווירה. ובעקבות כך, חזרתי לסדרה אהובה, לא כל כך נשכחת. זה בינג' מספר 3 שלי איתה. הייתם מאמינים? כן, ראיתי את הסדרה הזאת 3 פעמים. הסדרה היא, רוצים לנחש? יאללה, ויפ! יש טריילר. How are you? I see you. I see you. White House doesn't want us mentioning oil or cornstarch or plastics. This has been penciled completely? Yes, front and back. Very little romance. Okay, but what's left here? I've got hello, and I have prepositions.
Please welcome Vice President Selina Meyer.
Politics is about people.
Politics is about people.
I've met some people, okay, real people, and I got to tell you, a lot of them are idiots.
אז ויפ, וככה ילדים הוכחדה האנושות כולה, היא סדרת קומדיה משנת 2012. הסדרה עוסקת בסלינה, סגנית הנשיא הכי בינונית מבין רשימה של סגני נשיא בינוניים, זה המקצוע שלהם, ולרקטום של סלינה צמודים גרי, נושא התיק הנאמן שיודע בדיוק איזה שפתון מתאים לכל אירוע, כולל הלוויות, מייק, מזכיר התקשורת שלא יודע לתקשר, אימי, הרלשית שלא יודעת מה ראשי התיבות של רלשית מייצג, דן, היועץ הרובוט שחסרים לו כמה חלקי חילוף, ועוד עבדים נרצעים שלוקחים תורות ככיסא אנושי. הסדרה נוצרה על ידי ארמנו ינוצ'י, רגע, אני לא רוצה לפספס, כי בעונה החמישית מתחלפים לקריסטופר גודסיק ופרנק ריץ' כ-executive producers. הסדרה מתבססת על סדרה בריטית שיצר ינוצ'י שנקראת The Fick of It לבי-בי-סי ב-2005, שהיא בעצמה מבוססת על יס מיניסטר מ-1980. לויפ היו 7 עונות והיא שודרה ב-HBO. כן, זה הדבר, זאת הסדרה. הייתם מאמינים? לא באמת ציינתי את כל העובדים, יש עוד עובדים. בסופו של דבר זאת סדרה שהיא באה לעשות סטירה, כן, היא קומדיה שחורה שכזאת. על איך עובד משרד של פוליטיקאי. לאו דווקא נשיא או ראש ממשלה ב-Yes Minister, אלא יותר שרים וחברי כנסת וחברי קונגרס, לא חברי כנסת, וחברי קונגרס. אנחנו מכירים את זה מהגרסה שלנו, אני לא סגורה אם זה הגרסה הרשמית, כי יש רלוונטיות לאם זה הגרסה הרשמית לכמה הכסף שולם, ואם הם נטבעו או לא נטבעו. פולישוק, הגרסה הישראלית שלנו ל-Yes Prime Minister. בעצם הסדרות האלה, העולם הזה של הסדרות סאטירה על איך עובד, איך עובדת לשכה של פוליטיקאי, זה סאטירה כללית מאוד, זה חלק מהעניין, כללית מאוד על איך עובדת המערכת הפוליטית המודרנית בדמוקרטיות שונות ומשונות. לאו דווקא דמוקרטיות, לא יודעת, יש Yes Minister צפון קוריאה, כי אם כן אני אשמח לראות אותה, תשלחו לי במייל את מרשם טו בינג'. כל הדרכים שבהם השיטה הדמוקרטית היא פשוט מטומטמת וקפקאית וחסרת כל היגיון, ומצד שני, ואני חושבת שזה כן נרמז בסדרות האלה, זה איכשהו השיטה הטובה. בוויפ אנחנו ממש יכולים לראות את זה, את הקריסה. הסדרה מתחילה ב-2012. עולם אחר, חיים בעולם אחר, זוכרים את ימי אובמה? זוכרים? ביבי רק התחיל להתחרפן ב-2012, אז כאילו הכל היה יחסית רגיל, הכל היה נורמלי, על מה הם רבו? על הנאום בקונגרס? כאילו, גם עכשיו יש נאום בקונגרס, אכפת לכם? אכפת לכם שיש נאום בקונגרס? בטח שלא אכפת לכם, כי יש פאקינג מלחמה קרה על הראש של כולנו, ומלחמה חמה, ספציפית כאן בישראל. דברים השתנו. ב-2012 העולם היה הגיוני, דברים המטומטמים שמדי פעם נשלפו, מדי פעם היה איזה חבר קונגרס שנתפס עם נער ליווי כזה, למרות שהוא הומופוב. אוקיי, זה היה הווייב. זאת הייתה אווירה שחיינו בה כולנו, שהכל נורמלי ורגיל. ואם יש לך נער ליווי בזמן שאתה הומופוב, אז אתה לא תיבחר שוב. שזה מדהים. והגענו להיום. סתם לא, אני קופצת קדימה, בוא לא נגיע להיום. ואז טראמפ יורד במדרגות הנאות, אני חושבת זה היה בטראמפ טאוור, משהו עצוב, 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 ואומר, אני הולך לרוץ לנשיאות. האיש, שעד כה אתם יודעים במה הוא היה ידוע? הוא היה ידוע בזה שהוא טען שאובמה לא נולד בארצות הברית, אוקיי? חוץ מהתוכנית ריאליטי המאוד מאוד גרועה שלו, אוקיי? שיהיה ברור, הגרועה שלו, והעסקים המאוד גרועים שלו, הוא ידוע בספירה הפוליטית, כי האיש היה כזה, לא, 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 אובמה לא נולד בארצות הברית, הוא שחור, השם האמצעי שלו זה חוסיין, איפה תעודת לידה שלך? תראה לי את תעודת לידה שלך. ואז האיש הזה מכריז שהוא עומד לרוץ לנשיאות ארצות הברית. והעולם שלנו, לעולם לי אותו דבר. כבר לאורך הקמפיין, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, כי טיפרנו על תפיסת זמן לפני רגע, עבר מיליון שנה ויום באותו זמן, מאז, מי זוכר? היו מיליון רגעים בקמפיין שלו, שזה היה כזה, לא, 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 זה לא הולך לקרות באמת, כל מיני פרטים נחשפו. נגיד, הרגע הכי מכונן זה Grab Them by the Pussy, כשיצאה הקלטה הזאת של אקסס הוליווד, של טראמפ, שלא יעזור לכולנו, בקרוון הלבשה, של אקסס הוליווד בערוץ E, אומר למנחה רנדומלי כלשהו מערוץ אי, סביר להניח עם קוצים בלונדינים, כי ככה הם מגיעים שם. אני יכול לתפוס נשים בקוס, והם לא יעשו כלום, כי אני סלב. דבר שאפילו בעולם של ויפ, אוקיי? אני מחזירה אותנו לויפ, אפילו בעולם של ויפ הוא לא הגיוני. זה ה-15% שהלא פרודיה, סטירה, הם מתקשים על זה, הגזמה שיש לנו בסטירה, הם פשוט עפים מהחלון, כי הכל מוגזם ב-200%. עכשיו, נשיא ארצות הברית, הבן אדם שרץ לנשיאות ארצות הברית, יכול להגיד, אני סבבה עם תקיפות מיניות, אני מבצע תקיפות מיניות, כי נשים הן סבבה עם זה, והוא עדיין ייבחר. זה קרה. וזה קורה תוך כדי הסדרה. זאת אומרת, העונה החמישית קורית, אני רוצה לדייק, אז פתחתי את הערך ויקיפדיה, כדי שאני אעשה כמה שפחות שקיעות. יש לנו בין עונה 5 לעונה 6 את השינויים האלה. בעצם טראמפ נבחר, ג'וליה לואי דרייפוס מקבלת סרטן שד, ויוצאת לשנה פגרה. והם לוקחים כזה תקופה לחשוב מחדש על כל האירוע. הם גם קצת נותנים לעצמם הערכה, גם התחלף האקזקטיב פרודוסרס בשלב הזה, כמובן. נצלים לעצמה מערכה, שבעונה השישית היא במין ספרה כזאת של נשיאים לשעבר, של המורשת שלי, של מה שחשוב בעצם, זה הדברים שכבר עשיתי ולא אעשה, אז הם נמנעים בעצם מהאירועים הגדולים, מההחלטות פוליטיות כביכול שהיא עושה, כן? מהסתירה הרלוונטית. כי כרגע מה זה? סתירה על נשיאים לשעבר? וואו, צחוקים. ובעונה השביעית זה ממש נכנס לפול ווליום, אנחנו רואים אלבונות מטורפים. הסדרה הזאת היא מבוססת הרבה על אלבונות. זאת אומרת, מבחינת המבנה של הכתיבה, זה הרבה מאוד כותבים מעורבים, אנחנו מדברים על 13 כותבים פלוס עוד שניים ככל הנראה מתחלפים, לא מתחלפים, יש להם תשית שלהם פרויקטים נוספים, אז הם באים והולכים. ואקסקטיב פרודוסרס, ויש אלתורים. זאת אומרת, יש כמות אדירה של אנשים שמוסיפים פאנצ'ים, והם מחפשים מה שנקרא את הלולס, לא את הלולס במובן האינטרנטי, אלא במובן של באנגלית, את השתיקות הקטנות והמביכות האלה, הלא מעניינות בעליל, ובוא נדחוף פה עוד איזה אלבון, על איך שג'ונה נראה כמו גבינה צהובה במדבר, אוקיי? זה שלי, זה אחד משלי, אני התבססתי פה לאלבונות שלהם. אם בעונה 6 יש לנו עוד את The President is Tweeting, הנשיאה מצייצת, ציוץ גייט, טוויט גייט, it's not a gate, it is a gate. אז במציאות, קצת אחרי זה, סביר להניח כבר בתקופת השידור, סביר שאני לא מדייקת בשנים, אני לא הבן אדם לפנות אליו בקשר לשנים, זה כבר, אנחנו בקופיפי, אוקיי? הנשיא לא רק מצייץ, הוא מצייץ ליטרלי מהתחת בזמן שהוא יושב על הפלאפון, ואנשים כזה, כן, כן, הכל טוב. בתוכנית אנשים רצים במסדרונות הבית הלבן, וצועקים, הנשיאה מצייצת! הנשיאה מצייצת, כי היא צייצה בלי כוונה, אוקיי? זה העולם. 15% הגזמה זה הנשיאה מצייצת. מי היה מאמין שנשיא, אחד שתהיה נשיאה, שנשיא ארצות הברית יצייץ, כן? זה העולם שחיינו בו. איזה יופי, איזה כיף. בואו כולנו נניח את הראש שנייה על הקרית הנעימה, הנעימה הזאת, הכיפית הזאת, הנפלאה הזאת שהיא 2012, לפני שהכל פאקינג נהרס. אני מנסה לחשוב על כאילו, איך הם כותבים את זה? כי הסדרה בעצם, עוד ב-Yes Prime Minister, עוד במקור, אנחנו אפילו לא ב-The Fick of It, אנחנו במקור, ב-80s. כבר אז היה נהוג לא להגיד מאיזה מפלגה הפוליטיקאי, ולהשאיר את זה לא רפרנסים ישירים להתנהגות של פוליטיקאים. זאת אומרת, אם אתה עושה רפרנס לפוליטיקאי ספציפי, הוא צריך להיות מלפני 20 שנה. היוצרים אמרו, אם אנחנו מציינים פוליטיקאי אמיתי, הוא חייב להיות מלפני רייגן. רייגן זה הכי מודרני וטרי שאנחנו מקבלים. כדי שהם לא יפנו לאזורים של הפרודיה, של האזורים של לצחוק על דברים אמיתיים, סטייל ארץ נהדרת, אפילו לא בטאץ', אפילו לא בטאץ' של פרודיה. ואז דברים שהם עושים, הם מאוד מאוד דומים למציאות, זאת אומרת, יש לנו מתח בכל העונה, שתיים הראשונות, בין הנשיא לסגנית הנשיא, שזה כידוע סגנית הנשיא, לסגן הנשיא זה משרה מצד אחד מדהימה, מצד, כי זה באמת במרחק, התקף לב אחד, מפרצת אחת מהנשיאות, מהתפקיד הכי חזק בעולם. לא, לא האבן במזרח התיכון שאנחנו חיים בה, לא, 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 הכי חזק בעולם. האימפריה הגוססת שעדיין האצבעות הגרומות שלה צמודות לגרון של כולנו, כן? הראש של זה. מצד שני, סגן הנשיא הוא בעצם ביטוח מהלך, הוא לא עושה כלום, פשוט כלום. הוא עושה פוטושוטס, וקמפיינים על בוא נהיה בריאים יותר. דברים שהם די דומים למה שאשת הנשיא סלש בעל, לא, לא יכולה להגיד בעל הנשיאה, זה מעולם לא קרה. פרסט ג'נטלמן, ככה הם קראו לזה, אבל בעברית זה לא עובד, כי בעל. ובעלות. זה כמו שאין, אם יש מלכה, אז המלך הוא יהיה נסיך, ואם יש מלך, אז המלכה היא כן תהיה מלכה, למרות שזה רג'ינה וקונסורט, לא משנה, חברים, לא באתם לפה בשביל זה. אז המערכת יחסים ביניהם מתוחה. בין הסגנית נשיאה לנשיא ולאשתו, שבמציאות, בערך בתקופה שהסדרה שודרה, היה מתח בין משפחת אובמה למשפחת ביידן. עדיין, לפי הדיווחים, יש מתח בין משפחת אובמה למשפחת ביידן. שזה חלק מהקלאסטר פאק שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כן? האם מי של תרוץ, מי שלא תרוץ, שיהיה ברור לכולם, אני מאמרת פה על הזין שלי, אני יודעת שגם שנתיים אחרי זה אנשים מקשיבים, לא אכפת לי, אין שום סיכוי שהיא תרוץ, תרגעו. אז יש מתח כזה גם במציאות וגם בסדרה. האם זה פרודיה? האם כשהגברת הראשונה מנסה להתאבד בסדרה, זה פרודיה על כמה שמישל סבלה? כביכול לא? אם תשאלו את היוצרים, ואנשים שאלו, זה באינטרנט, בדקתי. זה לא, זה לא רפרנס ישיר. אבל, לא יודעת, כאילו, אולי זה דבר רגיל בעצם? שהמשפחה של הסגן נשיא והמשפחה של הנשיא הם באמת, לא יודעת. זה פשוט לא נראה לי הגיוני. רפרנס, אני כן יודעת שהוא רפרנס ישיר, ומעט מודרני יותר מרגע, הוא קטרין, הבת של סלינה, the first daughter, כמו שהיא ידועה בשלבים מאוחרים יותר, הבת הראשונה. וואי, מי מציא את הכינויים האלה? באמת, זה נשמע כמו משהו מחצר מלכות, אבל דמוקרטי, משהו מוזר. קטרין, אז היא מבוססת, ככל הנראה, על צ'לסי קלינטון, שהיא פשוט קרינג' מהלך, צ'לסי קלינטון, כל האווירה שלה, אגב, יש סיכוי סביר שאני טועה בשם שלה, תבואו אליי בתגובות. היא קרינג' מהלך, היא לא אמורה להיות בזירה הזאת באופן מובהק. אמא שלה ואבא שלה באופן מובהק קופים עליה, הם עושים לה מייק אובר, סביר להניח שאין להם את היחסים הכי טובים, כי שני ההורים נורא עסוקים בכל מיני דברים, גם במקרה של סלינה, למרות שבעלה הוא בעיקר איש עסקים ומושחת כזה. יש משהו בילדים של פוליטיקאים שהוא פשוט, הם לא שייכים לשם. אתה מרגיש את זה בכל נימי נפשך, וזה לא רק כי הם נפו בייבי, זה לא רק כי הם הכניסו אותם בגלל נפוטיזם, זה כי הם פשוט, התקרה הנמוכה, הם גדלו לצדדים. זה האווירה. לא היה להם שום דבר בחיים שלהם שהכין אותם לרגע הזה. ובחיים שלהם אני מתכוונת לסבב ארוך 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 של מסיבות עיתונאים בהם השתתפו כניצבים. שזה בערך החיים שלהם. ואיכשהו, דווקא להיות בספירה הפוליטית, כל החיים שלך, להיות קליגולה קטן, מגפיים קטנים, בזירת הקרב, רץ אחרי אביך הגנרל, אפילו זה לא מכין אותך. אגב, עכשיו כשאני חושבת על זה, קליגולה זה דוגמה מעולה, כי זה גם לא נגמר הכי טוב, למרות שאבא שלו היה כביכול אחלה. אוי, איזה עצב. אז קטרין, סלש צ'לסי הילטון, יש לה מספר פרשות לאורך הסדרה. אני חושבת האם להתחיל מהלסביות ומהקונפליקט הישראלי-פלסטיני, כאילו, מה המאזינים ספציפית של הפודקאסט הזה יעדיפו? אני יודעת התשובה לסביות. טוב, אז היא מתחתנת עם המאבטחת של אמא שלה, של הנשיאה, שנראית בדיוק כמוה לצורך כפילות. זאת אומרת, היא מתחתנת עם דופלגנגרית של אמא שלה. דבר הגיוני, כולנו עושים התנהגות נורמלית מאוד, במיוחד בזרמים היהודיים של אמריקה. לא, זה לא דבר. וואי, זה כזה, זה התנהגות מאוד 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 משונה. אוי ואבוי. אבל איכשהו דווקא הפרטנרית מאבטחת הזאת הופכת להיות הבת זוג המושלמת בשבילה. כי היא בעצם דמות אם שנראית כמו אמא שלה, אבל הפוך לחלוטין מאמא שלה, לא מקיאוולית כמו אמא שלה, לא אכפת לה מפוליטיקה כמובן, כן תומכת בה. והבת זוג הזאת גם מנהלת איתה יחד את הקרן מאייר. כי יש לנו עניין במשפחת מאייר, במשפחה של סלינה. אמא של סלינה, סבתא של קטרין, היא בעצם אישה מאוד עשירה שגידלה את סלינה עם המון המון כסף והפכה אותה לפרינססה קטנה. מצד שני לא סובלת את סלינה. כן מתה על קטרין. אז כשהאימא מתה, וסלינה כמובן נורא שמחה, מי מקבל את הכסף? קטרין. קטרין לא הייתה שמחה. כן? האימא, הסבתא ידעה את זה מראש. קטרין לא תהיה שמחה, קטרין קבלי את הכסף, ומקימים קרן, לקרן של מה זה דומה. כן? אני מחכה, תגידו. כן. The Hilton, לא Hilton, Clinton Foundation. הרסתי את התזמון הקומי של זה. The Clinton Foundation. קרן קלינטון. כמו The Meyer Foundation. ואכן, לא, לא אכן. אכן, הקרן הזאת גם מסבכת אותה בצרות. לא את קטרין וזוגתה הנפלאה כמובן, אלא את סלינה, כי יש שחיתות בקרן. כמה מפתיע. כמה לא דומה למציאות, ולא רפרנס, ולכן סתירה, ולא פרודיה. אני אומרת מה שהם רוצים, ארמנדו, אל תרביץ לי. למה אני מציינת את זה? למה אני מציינת את כל השושלות האלה לבית משפחת מאייר והקרני אושר שלהם? כי כשסלינה מתה, אנחנו מגלים בסוף, הרי הסדרה מסתיימת, יש ספוילרים בפודקאסט, שיהיה ברור. כשהסדרה מסתיימת, ואנחנו מקבלים 24 שנים אל העתיד, כשסלינה מתה, אנחנו רואים את קטרין. שמחה. כן, קטרין שמחה על המוות של אמא שלה, בדיוק כמו שסלינה הייתה שמחה על המוות של אמא שלה. שזה עונש מצד אחד מאוד יפה לסלינה, מצד שני, הם נותנים בה בסיקוונס הזה של ה-24 שנים אחרי, כזאת קבוצה של מכות מרביצים בה פשוט. הסיקוונס הזה הוא כל כך יוצא דופן, כי זה בעצם סיום טוב לסדרה. בסוף העונה השביעית, סוף הפרק האחרון, הם מראים לנו מה קורה 24 שנים לעתיד. סלינה הייתה טרם אחד, אפילו לא טרם שלם, אפילו לא תקופת כהונה שלמה, כי היא בעצם החליפה את הנשיא הקודם כשהוא התפטר, כי אשתו הייתה אובדנית, אז היא בעצם הייתה הנשיאה הראשונה שאפילו לא הייתה כהונה שלמה, ואחריה באו שתי נשיאות, שתיהן היו מדהימות, ואחרון מכולם הנשיא המכהן בתקופה שסלינה מתה, ריצ'רד ספלט, העוזר הגרוע שלה. למה אני אומרת גרוע? כי הדמות הזאת היא הפוך לגמרי לכל שאר הדמויות. כל שאר הדמויות מקללות, ציניות, לא אכפת להם מכלום, מתפרקות מהמינימום מוסר שעליהם, הם מתחילים עם איזושהי רמה מינימלית, מינימלית של אתיקה, מתפרקות מן החלוטין עד העונה השביעית, וריצ'רד ספלט פשוט לא מסוגל לשקר, הוא לא מסוגל להסתיר שום דבר, הוא פשוט זה הדבר הכי כן בעולם, יש לו דוקטורנט בחקר משפט חוקתי אמריקאי, משהו כאילו מאוד שמתאים, מאוד הגיוני שיהיה לנשיא, זה בעצם מומחה למערכת השלטון האמריקאית. צד שני, אין שום סיכוי שיהיה לנשיא אי פעם, זה כזה, זה הגיוני מדי. זה כמו ששר האוצר יהיה כלכלן, זה לא יקרה. אבל היוצרים אומרים לנו שזה כן יקרה. היוצרים, אלה שהיו במרוץ קבוע עם המציאות, כי המציאות התפרקה, כי העולם שלנו פשוט התפרק, כל נורמה חברתית הידרדרה ונגוזה ונעלמה, היו במרוץ עם הדבר הזה, בוחרים לתת לנו סוף אופטימי, חלקית. כי מצד אחד אומרים לנו, היו שורה של נשיאים טובים. מצד שני אומרים לנו, תקשיבו, גם יש השלכות לדברים שהיא עשתה. זאת אומרת, טיבט, שהיא אירוע מאוד, מאוד משמעותי לקראת העונות האחרונות, סלינה בניסיון לאחז באיזושהי רמה של מורשת, בלי כוונה, ושיהיה ברור, בלי כוונה, משיגה לטיבט איזושהי אוטונומיה, עליה היא מיד מבטרת כמובן לטובת צרכים פוליטיים מול הסינים, וגם כדי שהם לא יגידו על זה שהם חיסלו את בעלה, כי היא ביקשה מהם בלי כוונה. וגם מבטלת ניסוי ההומואים. שוב, מסיבה פוליטית קטנונית כלשהי שלך תזכור בכלל. ואלה הדברים ש24 שנים לעתיד נשארים. זאת אומרת, הם כן אומרים לנו, תקשיבו, יש השלכות לטירוף של עכשיו. זה לא שאין השלכות. אבל יהיה יותר טוב. יקיעו אנשים יותר מתאימים לתפקידים האלה. אפילו בן אדם שלא יודע לשקר שהוא מומחה למשפט האמריקאי, והוא גבר שחור, שזה כבר כאילו, למי אכפת? אפילו לא מציינים את זה שהוא גבר שחור, כי היה לנו מיד אחרי סלינה, שלושה אנשים שהם people of color, יש לנו מקסיקנית, מולטי-ריישל כלשהו מולטית ממגוון סוגים, וריצ'רד. שזה שלושה אנשים לא לבנים, אבל אז לאף אחד כבר אפילו לא יהיה אכפת בעתיד. שזה כל כך חמוד, הם כאילו רצו לתת לנו קצת תקווה נגד הטענה של עצמם, כי הם נותנים לי את זה בעצם אחרי שבע עונות, שהם אומרים לי, המערכת לא באמת עובדת. המערכת, כשהיא עובדת, אנחנו מדברים על 2012, התקופה הקצרה. אני יודעת שזה הרגיש שאנחנו סובלים, כי יש עוד מלא זכויות חברתיות שלא הגענו אליהם אפילו, אבל תכלס, זה היה טוב. עכשיו זה יותר קרוע. והם באים ואומרים לנו, לא, 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 תקשיבי, נשמה מי. המערכת מראש הייתה במצב שברור שנגיע למצב שאנחנו בו עכשיו. ברור, כי היא נותנת יתרון לחסר הנשמה, לחסר האתיקה. לסלינה בעצמה היא לא מתחילה כבן אדם טוב. בשום צורה היא לא מתחילה כבן אדם טוב, אבל יש לה איזושהי רמה של רתיעה מדברים שהם לחלוטין מוסרית לא בסדר. נגיד שחייל נפצע כי היא שינתה מועד של תקיפה כך שלא יחפוף למסיבת העיתונאים שלה. אכפת לה. אכפת לה בהתחלה. מאוחר יותר זה נגמר היא תתחיל מלחמה עם האגו שלה, עם זה שרת את האגו שלה. היא תיתן את טיבט, שטיבט זה המורשת היחידה שהייתה לה בשלב, אז אין לה שום דבר שמפריע לה לעשות. אתם הראיתם לי שהשיטה גורמת לבן אדם הפגום והבינוני לגמרי הזה, להפוך להיות פסיכופת שבית הקלפים נראה לידו, כמו סרט של דיסני, ואז אתם אומרים לי, לא, לא, אבל הבן אדם הזה לא יצליח בסוף. אני מתקשה לקנות את הוורט הזה, כאילו, אני נורא רוצה, אני נורא, פליז, תנו לי את הכוח להאמין בזה. אבל אני לא... ונחזור לדיבייט, אוקיי, בוא נחזור לדיבייט. אני מסתכלת על הדבר הזה, ואלה לא, כאילו, אלה לא שני אנשים פגומים. אלה שני אנשים עם שני פגמים די רציני, אוקיי? זקן בירידה ומטורלל בכל רמה עם תוכנית, ממש תוכנית, תחפשו 2025 טראמפ, להפוך את ארצות הברית לחצי דיקטטורה. וזה, זה האופציה הטובה, כאילו זה היה שלטון טראמפ, אנחנו אחרי, 2016-2020, זה היה, הייתה התקופה הזאת. אנחנו באחרי. ואנחנו אמורים לקבל או את טראמפ הרבה יותר, בגרסה יותר מטורפת שלו, עם אנשים הרבה יותר טובים בתפקיד שלהם שמייעצים לו, או את ביידן הקורס שעדיין שולח לנו קצת נשק. זה לא... אני לא מצליחה. בואו נחזור לפולישוק. אוקיי, בואו נחזור רגע לפולישוק. אנחנו באותו עולם בדיוני. אנחנו בעולם של מערכת דמוקרטית שמצ'פרת את הבינוניים שלא אומרים כלום ולא מייצגים כלום, ושבקושי אוהבים אותם. שבוחרים בהם כי לא שונאים אותם כמו ששונאים את השני. אוקיי? שזה העולם הטוב, אני מזכירה לכם. פולישוק הוא לא איש רע. הוא בינוני. בינוני להפליא. אפילו יש לו אתיקה באיזושהי רמה. בהתחלה אפילו לא רע. ואז הוא מתפרק מהם והופך להיות פשוט גוש של כלום. אבל פולישוק יש את סולי ברזל. לידו, כן? אין לו את אימי ברוקהיימר ואת דן איגן או איך שלא פאקינג קוראים לו, ואת מייק מקלינטוק. יש לו את סולי ברזל. וסולי ברזל תכריח אותו לעשות שינויים אמיתיים בחברה. להשתמש בכוח שניתן לו כדי שהוא אשכרה יעשה איתו משהו ויקבל איתו החלטה. דבר שבמערכת הטובה אך הפגומה מאוד מאוד קשה לעשות. המערכת הטובה אך הפגומה מצ'פרת אותך על שימור סטטוס קוו. על זה לא נהנת את הספינה יותר מדי, זה טוב. אגב, היום אני אשמח לו מישהו שלא ינענע את הספינה, אני לגמרי מצביעה לו, מפלגת אני לא אנענע את הספינה, מצביעה. היי, יש מפלגת לא למות של וואקו, ויש את, לא וואקו, סליחה, הם החליפו שם, הפעם הגזמתם, ויש את מפלגת לא לנענע את הספינה של מרשם לבינג', ברוכים הבאים. ופולישוק נגמר ועידת שלום איזו, הוא מת, שוב, מלא ספוילרים בפודקאסט, בדרך לוועידת שלום אזורית, שהתחילה מאיזו פסגה חקלאית, לתולדות התנשמת, וחשיבות חייה של התנשמת ואחבריה. שזה סוף, שמח, כאילו, שמח איש, לדעתי יש כאן קצת מקום לעונות, הוא השאיר מקום לעוד עונות, בזה שהוא חצי הרג את פולישוק, אלים את פולישוק, הוא נעלם בים. אבל זה טוב, הוא משאיר, אבל הוא אומר לי, פולישוק היה בדרך לעשות משהו אמיתי, בדרך להשתמש בכוח שלו כדי לעשות משהו אמיתי וטוב. אחרי שהוא בילה, לא זוכרת כמה עונות, בלהראות לי איך פולישוק נכשל כלפי מעלה. אמנם סולי ברזל, הנשמה שתיבדל לחיים ארוכים. העמידה אותו כל פעם במקום, והחזירה אותו, ואמרה לו, תעשה תוכניות אמיתיות שאני מתפטרת. אתה לא תעשה מוזיאון לברוך גולדשטיין ברמת החייל, או מה שזה לא יהיה. או שאני מתפטרת. למרות שיש את עוד כוחות, יש את האימי ברוקהיימריות של העולם, שמסתובבים סביבו, כן? יש סביבו את היועצים המרושעים. לא ממש מרושעים. היועצים שרוצים שהוא יתקדם פוליטית, ולא ממש אכפת להם מהחלטות אידיאולוגיות. אידיאולוגיה. וואו, אידיאולוגיה. זה כאילו אידיאולוגיה גם, בעיקר בוויפ. חושבת שעוד פולישוק קצת הולך מכות עם הקונספט של אידיאולוגיה, כי הוא מתחיל במקום טוב יותר מסלינה. זה חשוב. ויש לו את סולי ברזל, כאבן ברזל שאין לה הופכין. ומהבחינה הזאת, אצל פולישוק, האידיאולוגיה היא האויב של התקדמות, בעוד של סלינה, האידיאולוגיה היא פחות, היא לא קיימת. אין ממש. היא לא פמיניסטית בשום מובן. אין לה, אין שום החלטה, אין החלטה טובה שברור שצריך לקבל. בשום שלב. גם כשהיא מנסה לקדם איזה חוק שהוא כביכול טוב, family first, אז לאנשים נורא מפריע מיסים. ואז זה לא ממש ברור מה ההחלטה הנכונה או לא נכונה. אצל פשוק יש החלטה שברור שהיא נכונה. אוקיי, השאלה אם הוא יבחר בה, או שהוא יעדיף לא לקבל בחירה. ועוד שאצל סלינה אין שום סיכוי שהיא תבחר בבחירה, זה אפילו לא מוצג על השולחן מהבחינה הזאת. זה כאילו כל בחירה שהיא תיקח היא בהכרח הבחירה הגרועה, כי המערכת הזאת היא נועדה לכישלון. ועדיין שניהם אומרים לי, עם היחס השונה שלהם לאידיאולוגיה, אומרים לי, אבל יכול להיות יותר טוב, אוקיי? כאילו, הנה, אנחנו נסמן לך פה עם פירורי לחם, שאפשר לקחת פה ימינה, פה שמאלה קצת, אולי את היועץ הנכון, אולי את מריצה פה מועמד קש, אולי עושה ככה, והנה, בום. יש לך נשיא שיכול לעשות דברים והוא יעשה אותם. זה כזה חלום יפה, ולא נכון. כאילו, אפילו בסדרה יש קבלני קולות. לא מדברת על פולישוק, כמובן, מדברת על ויפ. אפילו בסדרה יש קבלני קולות. אפילו בסדרה יש יעלומים. שמשהו שאנחנו כולנו מזדעזעים מהתחקיר של טרוקר עליו. אבל הוא אינהרנטי במערכת שלנו, כוס של רב בכעס. אין לי מושג איך זה קרה, שאנשים מסוימים בחברה שלנו, יכולים פשוט להחליט לאנשים אחרים מה להצביע, ומקבלים כוח מזה. זה קרה, וזה אינהרנטי בכל המערכות הדמוקרטיות. כוס של רב בכעס. לא יודעת, אני... זה פשוט מין, אני מרגישה שכדי שהטוב הזה יקרה, כדי שהסוף הטוב הזה שקצת מובטח לי פה יקרה, צריך לקרות נס. ליטרלי נס. אתם ממש הסברתם לי למה זה צריך לקרות נס. הראיתם לי את כל הדרכים שבהם זה לא הולך לעבוד. צריך נס. ועכשיו אני, מה אני אמורה לעשות? להתפלל כאילו? כל מי שצופה לכם בסדרה זה חישמולטורים, אתאיסטים, חובבי פוליטיקה, ארדקור, מה נראה לכם? איזה נס. אני לא, גם לסמוך על הנס זה לא יהודי. גגלו את זה. וואי, אני כאילו מרגישה שאני מדברת המון זמן, ומצד שני לא אמרתי כלום, שזה גם בנושא של הסדרה, וגם בזה שהתחלנו עם זה שתחושת הזמן שלי נדפקה לחלוטין. טוב, בוא נעבור קצת לישראל. לא ישראל פולישוק, ישראל בוויפ. או, עשיתי הפוך על הפוך. ישראל כמובן מוזכרת לא מעט פעמים בוויפ. אנחנו חיים במין גילוי עריות, כפי שאמר ברק רביד, עם בין המערכות הפוליטיות שלנו, הישראלית ואמריקאית. ובגלל זה אנחנו מופיעים פה ושם. יש לנו ראש ממשלה שכביכול בא לביקור והם מדברים על הסכם שלום. אז בכלל שיחות על הסכם שלום חוזרות הרבה, והחוסר רצון של הישראלים להיכנס לאחד. יש לנו פרשיית גייט, כמובן, עם קטרין, כאשר קטרין באוניברסיטה, היא עושה סמינר על הסרט שש מצלמות שבועות, שזה סרט שעוסק בכיבוש, כמובן, ואם אני זוכרת, תכון הפגנות בבילעין, אני אפילו לא בטוחה. והמשבר הגדול שפורץ מזה שהיא אמרה כיבוש והיא הזכירה את זה, שזה כמה אנחנו בגילוי עריות, כן? אפילו כבר אצלהם אסור להגיד כיבוש. לא רק אנחנו נדפקנו ואסור לנו להגיד, גם להם אסור להגיד. וזה יוצר כל מיני משברים כאלה, כי כמובן שאסור להגיד כל מיני דברים על ישראל, ואנחנו תמיד נתמוך בחברתנו ישראל, ופלסטינים הם מתבכיינים, אומרת סלינה. כל מיני דברים שהם גורמים לי לחשוב, שלאמריקאים אין עלינו שום פרספקטיבה, whatsoever. כי השיח הוא נורא תומה להשיח כאן. זה קצת מוזר. אם אתה תומך בישראל או לא תומך בישראל. כאילו, אתם מרכיבו את האירוע, לא יודעת, אתם בחוץ, כאילו, לא יודעת, קמפ דיוויד, מישהו, משהו, רוצים לדבר על זה, או שקמפ דיוויד זה עכשיו המקום שבו ביידן התכונן במשך שבוע להפסיד בדיבייט. טוב, יאללה, חדל דיכאון, בוא נשלוף את ההקלטה של זיו. אז אנחנו הולכים עכשיו לשמוע את ההקלטה של זיו, שהוא שלח לי בוואטסאפ, בוא נראה מה הוא אומר.
שלום. אני מקווה שאת נהנית מזמן האיכות שלך לבד באולפן, בלי שאנשים באים ומציקים לך עם דיונים ארוכים מאוד על דרמות יומיות מוזיקליות. אבל אם כבר לקחת הפוגה לדבר על ויפ של HBO, אני אתן לך צ'אנס להיות בפרק שלך האדם המשכיל, ואני אקח את תפקיד האידיוט ברשותך, אוקיי? אבל רק מחשבה אחת. פולישוק, מה זה יותר כיפית? וואו, כמה שפולישוק יותר כיפית. כולם בוויפ כל כך יותר מדי רעים, אלוהים, ישמור. מי ידע שטוני הייל יכול להראות חמלה עד הפרק האחרון ביותר של הסדרה, פלוס עד שהוא גילם את פורקי בטוי סטורי 4. למה כולם כל כך רעים בסדרה הזאת? אני לא טען שהיא לא מצחיקה, היא מצחיקה מאוד לפעמים. והיכולת שלנו להמציא כללות שבאמת, אני לא חושב שמישהו ידע שאפשר לומר לפני הסדרה הזאת, מאוד מרשים.
אני אעצור רגע כדי להגיד שזה כי הם עשו בנק כללות פר בן אדם, במיוחד פר שחקן ששיחק את ג'ונה, שיש הרבה, הם המציאו שפות חדשות לדעתי כדי לקלל אותו נכון.
אבל היא חסרת לב. היא בפרק האחרון שלה גם מבינה שזה החטא המרכזי שלה ומנסה לחפר על כך, אבל זה ממש too little too late. יש משהו בסתירות של 100% ציניות שפשוט אף פעם לא ישתוו לדרמות טובות באמת, או לקומדיות טובות באמת. כי תמיד יאבדו את האלמנט המרכזי הזה של הלב. זהו, סיימתי להיות רגשנית וילדה דיסני. קדימה, תחזרי להיות צינית ומגניבה ופוליטית. בעוד 3, 2, 1, גו.
או, אני צינית ומגניבה ופוליטית, ייי. וואי, כן, הוא צודק. כאילו, כן. היא חסרת לב מהבחינה הזאת. מצד שני, זה סטייטמנט חברתי, אחי. כאילו, מה אתה רוצה שיהיה לב בסטייטמנט החברתי שלך? הם בסוף אומרים, גם הלב שהם מוסיפים בסוף, הוא עדיין סטייטמנט חברתי, הוא כזה, אבל בואו כולנו נתאגד, כדי להצליח לברוא עולם טוב יותר, ונצביע כלפי המועמד הכי טוב שאנחנו יכולים, ולא כלפי המועמד הכי בינוני שאנחנו יכולים. לא יודעת כמה, זה לא לנסות להוסיף רגש, זה לנסות להוסיף אופטימיות, אתה צודק מהבחינה הזאת שפולישוק יש נשמה, לדמות, פיזית, לססון גבא, יש נשמה. אוקיי, טוב. לפני שנסיים, חשוב לי להגיד דבר אחד אחרון. הם לעולם לא ישכנעו אותי שהדמות של הנדבן היהודי העשיר, אני הלוואי והייתי מצליחה למצוא את השם שלו מספיק בהר, הוא לא רפרנס לשלדון אדלסון. הוא חד משמעית רפרנס לשלדון אדלסון. אתם לא תעבדו עליי, אני רואה את השיער, אני רואה את איך הוא מדבר ואיך הוא אוכל, זה חיקוי, אתם עושים SNL, אתם עושים ארץ נהדרת, אתם לא תעבדו עליי, לא עובדים עליי, אוקיי? ראיתי את זה. זה מצחיק, אהבתי, יפה. טוב, אני צריכה להיפרד ממשהו כשאני לבד? אוי ובוי, כן, נראה לי הגיוני שאני אפרד ממשהו כשאני לבד. ממה הייתי רוצה להיפרד? בסדרה, כן? או לאו דווקא מהסדרה, זה לפעמים הגדרה רחבה יותר של הסדרה. ממה הייתי רוצה להיפרד? הייתי רוצה להיפרד מהסמלה האדומה של סלינה. מה היא עשתה שם? זה ביקורת אופנתית בכלל, מה היא עושה? אוקיי, כל עונה מתחילה עם ג'וליה לואי דרייפוס, באמת, האישה הכי יפה בעולם, היפה באדם, בסמלה אדומה. ג'וליה לואי דרייפוס אמרה שזה עניין של צבע חזק ולהתחיל בתו הכי חזק שלך, ואני לא הפסקתי לחשוב על זה שזה מייצג פוליטי, כי אתם אומרים לי שהיא לא במפלגה מסוימת, ואז אתם נותנים לי את הצבע של המפלגה הרפובליקנית, למרות שהיא כביכול מחזיקה בערכים פרוגרסיביים. אתם מנסים לבלבל אותי? זה סתם פרט מבלבל. אני מתלוננת על הסמל האדומה בתחילת כל עונה, למרות שאלה היו באמת מגוון השמלות היפות, היפות, שהיו ברחבי חנויות העולם ב-2012 עד 2019, אני חושבת. סקול, 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 סקול. 19, כן. השמלות הכי יפות. מחזיקות אחת-אחת. אבל לא ממש הבנתי את הקטע עם השמלה האדומה. הייתי צריכה לתת לי משהו יותר תמטי. זה יותר עובד בשבילי, זה היה משהו יותר תמטי. טוב, אני הייתי מגי. אני מקווה שאני אהיה פה שבוע הבא. כן? אני מאמינה בעצמי וביכולתי. יאללה, אני הייתי מרשם לבינג' פלוס אף אחד. תראה שבוע הבא, אולי, ביי. We'll be right back.